פותח במסכת ברכות, והפתיחה היא ממתי קוראים את שמה בערבין. הגמרא שואלת, תנא היכא קאי דקאמר ממתי, דקתני ממתי? תשובת הגמרא, תנא אקרא קאי דכתיב בשוכבך ובקומך. פשטות הש"ס, הם רואים בפסוק הזה של בשוכבך ובקומך כמקור של מצוות קריאת שמע, ועד כדי כך התנא אקרא קאי. כך גם בסוגיה בדף כ"א, הגמרא אומרת, שם מביאה את עמדתו של רב יהודה או של שמואל, שקריאת שמע דרבנן, מיטיב רב יוסף בשוכבך ובקומך. זאת אומרת, ההבנה הטבעית והפשוטה של חז"ל היא שהפסוק הזה בשוכבך ובקומך מלמד על מצוות קריאת שמע. אבל כדאי לעיין בפסוקים עצמם ולנסות לבדוק מתוך הפסוקים מה עולה מתוכם. פרשת קריאת שמע עצמה, פרשת שמע, מכילה בתוכה שישה פסוקים. שני הפסוקים הראשונים עוסקים בייחוד השם ובאהבתו. שמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד, ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. מצוות ייחוד השם ואהבת השם, אלה הם שני הפסוקים הראשונים. הפסוק הבא, והיו הדברים האלה אשר אנוכים צווך היום על לבביך ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך. הרושם הפשוט המתקבל מן הפסוקים הללו הוא כמובן רושם שהפסוקים האלה מדברים על מצוות לימוד תורה, כך לכאורה באופן פשוט. יש כאן מצוות תלמוד תורה, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך. אמנם אם נסתכל בספרי נראה שאת הפסוק הזה, והיו הדברים האלה אשר אנוכים צווך היום, לפחות את הפסוק הזה, הפסוק הראשון מבין השניים שעוסקים בתלמוד תורה, הוא רואה אותו ככלי להשגת היעד של אהבת השם. כך כתוב בספרי, והיו הדברים האלה אשר אנוכים צווך היום על לבביך. רבי אומר, למה נאמר? לפי שנאמר, ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך. איני יודע כיצד אוהבים את המקום. תלמוד לומר, והיו הדברים האלה אשר אנוכים צווך היום על לבביך. תן הדברים על לבך, שמתוך כך אתה מכיר את מי שאמר והיה העולם ומתדבק בדרכו. דהיינו, תלמוד תורה הוא כלי, לפי זה, לפי הספרי, הוא כלי להשגת היעד של אהבת השם. אבל גם כך עדיין הפסוקים מדברים על מצוות תלמוד תורה, רק שכאן לא מדברים על מצוות תלמוד תורה לפי הספרי, לא מדובר על מצוות תלמוד תורה כמצווה בפני עצמה, אלא מצוות תלמוד תורה ככלי להשגת היעד של אהבת השם. וגם זה רק בנוגע לפסוק הראשון, בנוגע לפסוק הבא, ושנתן לבניך ודיברת בם, לכאורה שם מדובר כבר במצוות תלמוד תורה הכללית, ואכן גם בספרי שם נדרשים הפסוקים על מצוות תלמוד תורה הכללית. שני הפסוקים האחרונים, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך, כבר מביאים אותנו אל מצוות תפילין ומזוזה. ומצוות תפילין ומזוזה באופן פשוט הן מצוות שמתייחסות למצוות ספציפיות, וכשכתוב כאן וקשרתם, וקשרתם הכוונה וקשרת וקשרת את הדברים האלה על לאות על ידיך וכתבתם את הדברים האלה על מזוזות ביתך ובשעריך, כאן בוודאי ובוודאי קשה לנו לדמיין או לתאר לעצמנו שבתפילין יהיו לנו כתובים כל חמישה חומשי תורה, או במזוזה שנכתוב על מזוזת הבית כל חמישה חומשי תורה. כאן בוודאי אנחנו באים אל המובן המצמצם של וקשרתם וכתבתם, במובן המצומצם של הפרשיות הללו של שמע והיה עם שמוע בנוגע בתפילין ומזוזה. אם כן, כפי שאנחנו רואים כאן, בתוך הפרשה מתקיים איזשהו מתח כשמדובר פה על והיו הדברים האלה אשר אנוכים צווך היום על לבביך, מי הם או מה הם הדברים האלה, יש פה איזה מתח שמתקיים, ולכאורה סוף פרשה מוביל אותנו למובן המצמצם של קשרתם וכתבתם במובן המצומצם של הפסוקים הללו דווקא, לבין הפסוק ושיננתם לבניך, או והיו הדברים האלה אשר נוחים סבך היום על לבביך ושיננתם לבניך. כמובן כאן הנטייה היותר פשוטה מבחינת פשוטם של מקראות, שמדובר כמובן במובן הרחב יותר של מכלול דברי תורה. אם נרצה ניתן להפיג את המתח הזה בין הפסוקים גם מצד פשוטו של מקרא. ניתן לפרש את הפסוקים כפי שבאמת הראש שלו מתקבל הראשוני, כעוסקים במצוות תלמוד תורה, ולא רק מצוות תלמוד תורה אלא כעוסקים בזיקה שאדם חייב לפתח בקשר לתלמוד תורה. בתחילה האדם נדרש לשים את הדברים על ליבו, והיו הדברים האלה אשר נוחים צווך היום על לבביך, ואחר כך לשננם לבניו ושיננתם לבניך ודיברת אבם בניו תלמידיו, כמדרש חז"ל, ולהגות בהם בכל עת בכל מצב, בלכתך בשבתך בשוכבך בקומך, בכל תנאי בכל מצב. זאת מצוות תלמוד תורה. אבל הפסוקים האחרונים מדברים על כך שהזיקה שאדם חייב לפתח ביחס לתורה צריכה להיות כל כך עמוקה, כל כך שורשית, כל כך יסודית, עד כדי שהוא מתקשט בדברי תורה. וכשרתם לאות על ידיך והיו לתותפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. ואפשר לקחת דגם לרעיון הזה של קשירה וכתיבה כהתקשטות, כמשהו שחייב להיות כאילו אדם כל כולו, כל ישותו היא תורה, מאותם פסוקים בספר משלי פרק ג', בני תורתי אל תשכח ומצוותי ייצור ליבך, כי אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך, חסד ואמת אל יעזבוך, כושרם על גרגרותיך, כותבם על לוח ליבך. כושרם על גרגרותיך, כותבם על לוח ליבך. כאן בוודאי כולנו מבינים שמדובר פה במשמעות אלגורית של כותבם על לוח ליבך. כך גם בפרק ז' שם, כושרם על אצבעותיך, כותבם על לוח ליבך. ובעצם מי שכבר ראה את הדברים בצורה הזאת, הלא הוא הרשב"ם בפירושו לתורה בספר שמות דווקא על מצוות תפילין, והיה לאות על ידך, אומר הרשב"ם שם בשמות, לפי עומק פשוטו יהיה לך לזיכרון תמיד כאילו כתוב על ידך, כאין סימני כחותם על ליבך בין עיניך, כאין תכשיט ורבית זהב שרגילים לתת ליתן על המצח לנוי. כך אומר הרשב"ם. אם כן, אפשר בהחלט לקחת את כל הפרשה הזאת, לראות אותה כעוסקת במצוות תלמוד תורה, בזיקה שאדם חייב לפתח בקשר וביחס לתלמוד תורה, ביחס לתורה, וגם הקשרתם וכתבתם ניתן לראות אותם כרגע, לפחות לפי פשוטו של מקרא, כפי שמדגיש הרשב"ן, ברמה האלגורית שהתורה צריכה להיות כאילו קשורה עליך, כאילו מקושטת, כאילו אתה מקושט בה, כאילו היא כתובה על מזוזות ביתך ובשעריך. אבל כמובן דרשת חז"ל וקבלת חז"ל אומרת שלא מדובר רק במישור האלגורי הזה, אלא מדובר בפירוש במישור מעשי. יש מצוות תפילין ויש מצוות מזוזה. אבל גם כאן מדובר במצוות תפילין ומצוות מזוזה, במצווה מעשית שהמשמעות שלה, שהמשמעות הרעיונית שלה היא סמל לאותה התקשטות בתורה, שאדם מניח תפילין כדי להתקשט בקדוש ברוך הוא, כדי להתקשט בתורתו של הקדוש ברוך הוא. אדם צריך לחקוק את הפרשיות האלה על מזוזות הבית, הוא להניח את התפילין בראשו ובידם, כדי שידע הוא האדם, וכדי שהבית אף הוא יתנהל לאורה של תורה, לאור דרכה של תורה, בדיוק כמו שכתוב בתורה בנוגע למצוות תפילין לפחות בספר שמות, והיה לך לאות על ידך ולזיכרון בין עיניך למען תהיה תורת השם בפיך כי ביד חזקה וכו', למען תורת השם בפיך. המשמעות של הדברים היא שאומנם כיוון שמדובר כאן ברעיון של תלמוד תורה במובן הרחב שלו ובזיקה שאדם חייב לפתח, אז ודאי שבתחילת הפרשה מדובר על מכלול דברי תורה, והיו הדברים האלה זה כלל דברי תורה כולה. אבל כשאני מגיע לסוף הפרשה, שם אני צריך לעשות סמל, אז אני לוקח גם איזושהי דגם של תורה, דגם של פרשיות של תורה, ואותם אני שם, אני לא יכול לשים את כל התורה כולה בתוך התפילין. כך שהמעבר מהפירוש הרחב לפירוש המצמצם מתבקש מאליו לפי זה. אין כאן מתח. כי גם הפירוש המצמצם הוא לא מתייחס דווקא לפרשיות האלה. הפרשיות האלה משמשות כאן, כי אם תרצו, כנציגות של כל התורה כולה, כי מייצגות את כל התורה כולה. לעצם העניין של הביטוי הדברים האלה, כיצד לפרש את הביטוי הזה הדברים האלה, יש בין הראשונים פירושים שונים. אבן עזרא אומר, והיו הדברים האלה אמרו המכחישים על עשרת הדיברות. כאן הוא מתכוון כמובן לקראים, שהם פרשו את הביטוי הדברים האלה לעשרת הדיברות, והוא עצמו דוחה את דבריהם. והאמת, הוא אומר, כל המצוות, כל המצוות. פירושם של המכחישים יש לו בסיס במקראות, ולעניות דעתי גם חלק מפירושי חז"ל נמצא כיוון כזה. פרשת שמע בפרק ו' של ספר דברים היא המשכו של פרק ה', שם מופיעות עשרת הדיברות, ובסיומן של עשרת הדיברות נאמר שם בפירוש בפסוק, את הדברים האלה דיבר אדוני אל כל קהלכם בהר מתוך האש בענן בערפל, כל גדול ולא יסע וכו'. פירושו של דבר שהדברים האלה זה אותם עשרת הדיברות, ואפשר בהחלט שבהיו הדברים האלה מתייחס לעשרת הדיברות. וכמו שאנחנו יודעים, גם בבבלי גם בירושלמי מתייחסים לעשרת הדיברות כאופציה של חלק מקריאת שמע. אבל כאמור, אבן עזרא מפרש הדברים האלה כל התורה כולה. כך גם מפרש רש"י על הפסוק ושיננתם לבניך. ושיננתם לשון חידוד, שיהיו מחודדים בפיך, שמשאלך אדם דבר לא תהיה צריך לגמגם בו אלא אמור לו מיד. וכאן ברור שמדובר על מצוות תלמוד תורה הכוללת, ומדובר לא על אותם שלושה, ארבעה, חמישה, שישה פסוקים על זה שמשוננים בפיך. אם זאת הייתה משימה של שינון התורה של אותם שישה פסוקים, אני חושב שכולנו היינו במצב טוב. אבל ברור שהכוונה, ורש"י כאן מדבר בעקבות הספרי, שבשיננתם לבניך אל מכלול דברי תורה. אבל כאמור, לפי הדרך שהצענו כרגע, המעבר הזה מן הפירוש הרחב של היו הדברים האלה של כל התורה, כדברי אבן עזרא, כדברי רש"י, כמו שאמר, לפירוש המצמצם של סוף הפרשה של וקשרתם וכתבתם, הוא מעבר טבעי ופשוט, כיוון שאותם מצוות תפילין ומצוות מזוזה היא בעצם סמל לעומק הזיקה שאדם צריך לפתח בגופו, בביתו, ביחס לתורה, ואז לוקחים נציגות של התורה וכותבים בתוך התפילין ובתוך המזוזה. הבעיה שנותרה כאן בהבנת הפרשה היא סיומו של הפסוק בשיננתם לבניך. בשיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך. כל עוד מדובר על בשיננתם לבניך ודיברת בם, לכאורה להבנה הפשוטה ברור שמדובר כאן במצוות תלמוד תורה, מצוות תלמוד תורה הכללית. השאלה כיצד מתייחסים לביטויים שמופיעים בסופו של הפסוק, בעיקר שתי המילים של סופו של הפסוק, ובשוכבך ובקומך. האם לראות אותם כחלק ממצוות תלמוד תורה, באופן הפשוט, וכך לכאורה יש לראות אותם, שאדם חייב ללמוד תורה בכל עת, בכל מצב, וזהו, אין כאן שום ציווי ספציפי לשום מצווה יהודית, מעבר למצוות תלמוד תורה שדורשת את ההתמסרות הטוטלית של כל עת וכל מצב. או שמה, יש מקום לומר שהביטוי בשוכבך ובקומך גם כאן, גם אותו, כמו שאמרנו ביחס לתפילין ולמזוזה, שבעצם ההתקשרות צריכה להיות התקשרות לכל התורה כולה. אבל בכל זאת לא מדובר רק במשהו אלגורי, תתקשר לכל התורה כולה, כאותם פסוקים בספר משלי. אלא מדובר כאן על פי קבלת חזל גם במצווה ספציפית של הנחת תפילין ושל כתיבת מזוזה וקביעת מזוזה. אז גם בנוגע להתקשרות לתורה במובן הזה עוד לפני, לבשוכבך ובקומך, שיש גם כאן איזה מחויבות מסוימת של שבכל שוכבך, בכל קומך, זמן שכיבה, זמן קימה, ולא ניכנס כרגע להגדרות המדויקות ההלכתיות של שכיבה וקימה כרגע, אבל גם כאן יש מצווה של קריאה. ונדמה לי שהדילמה הזאת, רק אני אולי אדגיש פה עוד נקודה אחת, כשאנחנו מדברים על מצוות תפילין ומזוזה, ואנחנו מדברים על פירוש מצומצם של הדברים האלה, שם יש הסכמה רחבה שמדובר כמובן פרשיות שמע והיה עם שמוע. זה בנוגע למזוזה, בנוגע לתפילין, שתי הפרשיות האלה, פלוס שתי הפרשיות של קדש והיה כבאחר, שאינם כרגע מענייני. אבל אם נדבר על בשוכבך ובקומך, גם כן כמצווה ממוקדת של קריאת פסוקים מסוימים, אז שם כבר הדברים האלה יכולים לקבל כמובן משמעויות אחרות, ואכן יש דיונים רבים שלא ניכנס אליהם היום, מה בדיוק ההיקף של מצוות קריאת שמע, פסוק ראשון, שני פסוקים ראשונים, פרשה ראשונה, שתי פרשיות, שלוש פרשיות, לגבי פן מסוים בנקודה הזאת נעסוק מצד השם בעיקר בשיטת הרמב״ם, אבל לפחות שנבין שכשאני מדבר על הדברים האלה, זה יכול להיות כל התורה, זה יכול להיות במובן המצמצם, במובן המצמצם לא חייב להיות אחיד, כי הכל לפי מה שנדרש בעצם ברעיון שמבקשים כאן ליישם בפן המעשי של הדברים. אבל הנקודה הזאת שהעליתי כרגע, האפשרות לראות בשוכבך ובקומך, או הדילמה הזאת, האם לראות בשוכבך ובקומך כחלק ממצוות תלמוד תורה הכוללת, או כצו ש ספציפי ופרטי שבא לדרוש משהו של בשוכבך ובקומך, כאן לכאורה זו המחלוקת הפשוטה שעולה בסוגיה בדף כף א' בין האמוראים, רב יהודה לפי נוסחה אחרת שמואל, או רב יהודה אמר שמואל, מול אביי, סליחה, מול רב יוסף ורבי אלעזר. אבל כאן צריך לזכור שבאמת בגמרא עצמה עמדת רבי אלעזר שספק קרא קריאת שמע ספק לא קרא, שחוזר וקורא, לא נתבערה עמדתו של רבי אלעזר למה הוא סובר שחוזר וקורא. ההבנה הפשוטה של רוב הראשונים היא שהוא סבור קריאת שמע דאורייתא, וממילא אם יש לו ספק חוזר וקורא. אבל יש כמה וכמה ראשונים, רבי יהודה החסיד בתוספותיו והראש בתוספותיו, ויש עוד כמה שהזכירו את הכיוון הזה. אני קורא למשל בתוך תוספות הראש, רבי אלעזר אמר ספק קרא קריאת שמע ספק לא קרא יחזור ויקרא, ואפילו הסבירה לקריאת שמע דרבנן חמירה למתפילה משום דעית בה קבלת עול מלכות שמיים. אז כאן נכנס גורם נוסף שאומר למרות שבדרך כלל יש כלל שספק דרבנן לכולה, כאן יש קבלת עול מלכות שמיים, יש בה משהו ייחודי בקריאת שמע, לכן יכול להיות שיש להחמיר בספקה. אבל כל פנים, ההבנה הפשוטה כאמור, היא שהמוראים כאן בסוגיה בדף כף א', נחלקו בהבנה, האם קריאת שמע דאורייתא או קריאת שמע דרבנן, כדברי אביי בסוגיה שם, רב יוסף סובר, בשוכבך ובקומך, מת עם רב יוסף בשוכבך ובקומך, משמע שמדובר במצווה דאורייתא, כך הוא מבין, ועל זה עונה לו אביי, ההוא בדברי תורה כתיב. ההוא בדברי תורה כתיב, זה עוסק במצוות תלמוד תורה, לא עוסק במצוות קריאת שמע, אין מצוות קריאת שמע מדאורייתא, מה שיש מדאורייתא זה רק מצוות תלמוד תורה. כל זה ההבנה הפשוטה. אבל יש כמה ראשונים שהבינו את דברי אביי ההוא בדברי תורה כתיב בצורה קצת שונה. אצל שניים מן הראשונים מצאנו דיון מפורש בדבר הזה, ולעניות דעתי יש איזשהו הבדל ביניהם שכדאי לשים לב אליו. הדברים האלה, הכיוון החדש המחודש זה בהבנת דברי אביי, מופיע בתלמיד רבנו יונה במקום, ומופיע גם בדברי הרטב"א, או מי שמיוחס לרטב"א, רבנו אברהם אלשווילי, או כל מיני, לא ברור כל כך מי האיש, אבל מה שהיום נתפס בהוצאת מוסד הרב קוק, או בהוצאת מכון התלמוד, תחת החידושים האלה שנקראים חידושי הרטב"א, חידושי אלשווילי, בקיצור, זה דברים שכתב יד שהדיר הרב משה הרשלר עליו השלום. בקיצור, שם נזכיר קודם כל דברי תלמיד רבנו יונה. תלמיד רבנו יונה מופיע פה בדף י"ב עמוד ב' בדפי הריף. אמר רב יהודה אמר שמואל, ספק קרא קריאת שמע, ספק לא קרא, אינו חוזר וקורא. דסבירא ליה לשמואל דקריאת שמע דרבנן, ואף על פי שכתוב בתורה ובשוכבך ובקומך, סבירא ליה לשמואל שלא אמרה התורה דווקא קריאת שמע, אלא שיקרא בתורה בכל מקום שירצה. ומה שאנו קוראים זאת הפרשה דווקא, אינו אלא מדרבנן, ולפיכך סבירא ליה אינו חוזר וקורא. הבנה רגילה שנוטים להבין את דברי תלמיד רבנו יונה היא שבעצם רבנו יונה אומר, הפסוקים האלה מצווים אותי מעבר למצוות תלמוד תורה הכללית, מצווים אותי בציווי ספציפי פרטי נוסף, והוא שבכל פעם, בכל יום, בשוכבך ובקומך תקרא פרשה של תורה. איזו פרשה, איזה פסוקים, תבחר בעצמך. והדרבנן שבקריאת שמע זה שהזל הם אלה שקבעו שאתה תקרא דווקא את הפרשיות האלה. אבל גם לולי תקנת חז"ל, אתה חייב בשעובך ובקומך לקרוא פרשיות של תורה. ממילא כמובן קשה, למה הספק קרא קריאת שמע, הספק לא קרא, אינו חוזר וקורא, ולא, אתה חייב לקרוא לפחות פרשה כלשהי של תורה. אז כבר המאדירים מאירים שכמובן מדובר באופן שהאדם הזה כבר קרא באותו יום איזושהי פרשה של תורה, כי אחרת יש לו עדיין ספקא דאורייתא, כי הוא מחויב לקרוא פרשה כלשהי של תורה. אבל באמת כך כתבו המאדירים כמו שקמו. לשיטה הזאת מה שיוצא שעצם החיוב וזמני החיוב הם מדאורייתא גם לרב יהודה, שמואל, בדיוק כמו לרבי אלעזר. אין ביניהם ולא כלום. ההבדל ביניהם הוא רק שלפי רבי אלעזר צריכים לקרוא את הפסוק הראשון, את הפרשה הראשונה, לא משנה כרגע, צריכים לקרוא מה שאנחנו קוראים קריאת שמע, צריכים לקרוא מדאורייתא, ולפי רבי יהודה אמר שמואל, צריכים לקרוא את הקטעים האלה מדרבנן. ומדאורייתא מצידי תקרא גם ואחות לוטן תמנה. גם זה טוב בשביל קיום המצווה דאורייתא. התוספות על אתר ודאי לא פרשו כך. כי התוספות על אתר כותבים, ההוא בדברי תורה כתיב, בדף כף א', והד אמרינה לאל בפרק כמה בערב משום דכתיב ובשוכבך, אסמכת בעלמא. כמובן, לפי תלמיד רבנו יונה, בשוכבך, שזה בערב שזה בשוכבך, זה לא אסמכת. כיוון שהפסוקים מצווים אותי לקרוא פסוקים בשוכבך. תקנת חז"ל התייחסה רק לתכנים, היא לא התייחסה, אין תקנת חז"ל על עצם הקריאה, על זמני הקריאה. זה מדאורייתא. אם תוספות אומרים שזה אסמכתא, כנראה שהם הבינו דברי אביי כפשוטם, שבעצם כל המצווה, כל המבט על הפסוקים האלה כמחייבים איזושהי מצווה ייחודית, זה כל זה מדרבנן. והפסוקים, כל כולם אסמכת. אבל אז יש לי פלא גדול על מה שנקרא חידושי הריטב"א. כי הריטב"א כותב כך, ההוא בדברי תורה כתיב, פירוש שלא אמרה תורה מקריאת שמע דווקא, אלא שיקרא בתורה בכל מקום שירצה, ומה שאנו קוראים זו הפרשה דווקא אינו אלא מדרבנן. עד כאן זה, אם תרצו, ציטוט דברי רבנו יונה, תלמיד רבנו יונה. אבל בהמשך אותה פסקה, ממש בצמוד אליה, אומר הריטב"א, ומאי דמוכי כולו תנאי לאל, מהי קרא חיוב קריאת שמע, כסבר שמואל דאסמכת באלמא. כפי שאמרתי, דברי תלמיד רבנו יונה ודברי התוספות בדבר האסמכת הם בעצם מחלוקת, זה לא אותה שיטה. כי מי שרואה בפסוקים האלה, מי שמקבל את עמדת תלמיד רבנו יונה כפי שפרשנו אותה עד כה, אז הוא לא צריך להגיע לאסמכת. הפסוקים מדברים על בשור בך ובקומך, בערב, בבוקר, באמת לפי כל הכללים, הכל זה לא אסמכת, הכל דאורייתא. מה שדרבנן, הוא רק זיהוי הפסוקים התכנים. כיוון שהנוסחה הזאת של דברי הריטב"א מופיעה, בדקתי גם בהוצאות השונות, במהדורות השונות, אלא אם כן זה ליקוט של שני דברים, לא יודע, זה מופיע גם בשיטה מקובצת, תגידו שהוא קיבץ את זה משני מקורות, אני לא יודע. באופן פשוט נראה שהכל זה יחידה אחת. אם מדובר ביחידה אחת, אין מנוס, לעניות דעתי, אפשר לדחוק. אפשר לדחוק שמה שכתוב, שמביאים את הבשור בך על פסוקי קריאת שמע, זה, לזה, זה אסמכת. כן? אבל זה דחוק ביותר. ברור שהדיונים בסוגיות, הם מדברים על זמן קריאת שמע, כשעוסקים בזמני קריאת שמע, אז ברור שהם צריכים להביא את הפסוקים כאלה, כי אלה הם הפסוקים שמלמדים אותי על זמנה של המצווה. זה נכון שהתכנים הם אלה של חז"ל, אבל זה לא שאפשר להגיד שהבשור בך זה אסמכת. השמע ישראל זה אסמכת, או לא יודע כאילו אם זה אסמכת. השמע ישראל זה תקנת חז"ל. לכן מה שנראה לי, שגם בדברי הריטב"א, ואולי גם בתלמיד רבנו יונה, בריטב"א זה פשוט אין לי ברירה אחרת, אלא אם כן יוצא לי הסבר אחר. אבל בריטב"א אני חושב שאין ברירה, אלא לפקפק בכל המהלך המחודש הזה, שנטו להבין דברי תלמיד רבנו יונה והריטב"א. אני מוכרח לומר שגם כשראיתי דברי תלמיד רבנו יונה כל השנים, פקפקתי בממד הזה, האם באמת יש דברי תלמיד רבנו יונה חידוש. זה נכון שעל פניו נראה שהוא מחדש משהו, אבל לאור דברי הריטב"א אני משתכנע יותר לפחות שיכול להיות שאין כאן שום חידוש בדבריו. ומה שאומר, שוב אני אסתייג ואומר, לפחות בעל החידושים הזה של הריטב"א, אם לא תלמיד רבנו, מי שירצה בתלמיד רבנו לקבל את הפרק הקודם, שם אין לי ראיה נגדו, ומי שירצה, וכך רוב רובם של אחרונים הבינו ומציגים את העמדה הזאת של תלמיד רבנו יונה כעמדה מוצקה, אז מי שירצה לקבל אותה יקבל אותה. אני רק אומר שאצלי היה פקפוק גם לפני שראיתי את הריטב"א, גם תלמיד רבנו יונה, אלה פקפוק עד כמה באמת הוא מתכוון למה שמציעים בדבריו. נראה לי שגם לפי התפיסה הזאת אכן מדובר בפסוק הזה רק על מצוות תלמוד תורה הכוללת, ואין כאן שום צו ספציפי. אין כאן הפסוק הזה מצווה את מצוות תלמוד תורה הכללית, ושננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך. כמובן מצוות תלמוד תורה הכללית תלמד בכל מקום, לעולם ילמד אדם במקום של ליבו חפץ, במקום של ליבו חפץ, ואני מוסיף גם בכל עת של ליבו חפץ. זה אומנם לא כתוב בפירוש, אם היה כתוב גם בכל עת, אז כמובן כל היסוד הזה, לא צריכים אותי, אז הכל פשוט, כן? אבל כך נראה לי שזאת הכוונה. בפסוק הזה, כאמור, אין פה שום צו ספציפי, מצוות תלמוד תורה הכללית. ממילא כל הדרשות שלומדים מן הפסוקים הללו, הן אם מדובר על עצם הקריאה, והן מדובר על זמני הקריאה, ועל זמני החיוב וכו', כפי שאומר הריטב"א, הן באמת אסמכת בעלי. מה? לא שומע. את מי? יש מצווה ללמוד תורה, זה מה שאני רוצה לטעון כך. שוב, אני מודע לכך שיש כאן איזה קושי מסוים, אבל אם אני לוקח דברי הריטב"א כהווייתם, אני מתקשה. אלא אם כן, שוב, אם יוצא לי הסבר טוב יותר, אני אשמח לקבל אותו. אני לא... אבל כרגע נראה לי כך, אבל זה לא משנה כרגע. בוא, אנחנו נמשיך את דרכנו ונאמר כך. בעמדת מי שאומר קריאת שמע דרבנן, יש ההבנה הפשוטה שהכל דרבנן והפסוקים מדברים רק על מצוות תלמוד תורה, אין? ואין בפסוקים האלה צו ספציפי כלשהו לבשוכבך ובקומך, אלא בשוכבך ובקומך הוא חלק מהמערכת של ללמוד תורה בכל עת ובכל מצב. ויש גם פירוש נוסף שאולי עולה מדברי תלמיד רבנו יונה, סלש אם תרצו גם דברי הריטב"א, ואז יש לנו קושי שנצטרך להתמודד איתו, שאולי הפסוקים האלה גם למען דמר קריאת שמע דרבנן, פסוקים מצווים אותי בצו ספציפי כלשהו לקרוא פרשה מסוימת של תורה בוקר וערב. חזל תקנו שנקרא דווקא את הפרשה הזו. כמובן לפי מה שאני ביקשתי להציע, זה לא צריכים, כתוב כאן ספק קרה, ספק לא קרה, אינו חוזר וקורא את זה, כך כפשוטו, באמת לא צריך לחזור ולקרוא. כי לפי הפירוש האלטרנטיבי, כשאני אומר אינו חוזר וקורא, הכוונה בעוקימתא, כפי שאכן המאדירים כותבים. זה לא, זה שמדובר באופן שהאדם הזה כבר למד פרשה כלשהי, הוא למד עניין של תורה כלשהו באותו יום, באותו בוקר או באותו ערב. כי אחרת הוא עדיין זקוק, גם מצד הספק, לקרוא את הפסוקים הללו. בנקודה הזאת, לכאורה, אני אומר ככה, לפי הבנתי, אין צורך לחזור ולקרוא, גם אם יש לאדם ספק. הרי גם לפי דבריי, יש עדיין מצוות תלמוד תורה. אז לא מצווה של קריאת פרשיות מסוימות דווקא. אבל גם לפי דבריי יש מצווה של תלמוד תורה, ואם האדם הזה לא למד באותו יום דבר אחר כלשהו, אז אולי מצד ספק למצוות תלמוד תורה הוא צריך ללמוד. אבל נדמה לי שיש פה הבדל גדול. אם מדובר במצוות מה שאנחנו קוראים קריאת שמע, כן, או מצוות קריאת פרשיות כלשהן, אז יש מצווה ממוקדת שאתה חייב בשוכבך, בקומך, ללמוד פרשה מסוימת. ואז אם יש לך ספק, אם אמרת, אם למדת או לא למדת, אתה חייב ללמוד. כשמדובר במצוות תלמוד תורה הכללית, גם כשאני מדבר על זה שמצוות תלמוד תורה הכללית זה בכל עת ובכל מצב, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשורבך ובקומך, אני לא חושב שברמה העקרונית מדובר במצווה של כל רגע ורגע במובן הזה של הקיום. אין הבדל משמעותי או מהותי בין אדם שלא לומד בין 2-3 בכל יום, ביום מסוים, לבין אדם שלא למד איזה 24 שעות או 48 שעות. כי עקרונית מצוות תלמוד תורה אומרת לך, למד כל הזמן, כמה שאתה יכול תלמד. אז אדם שהייתה לו יכולת ללמוד בין 4-5 אחרי הצהריים, ולא למד, אינו שונה מהותית מאדם שלא למד 3 ימים. פה נכנסים כמובן לפסוק בספר יהושע, של והגית ביומם ולילה, ושאלה איך מתייחסים לפסוק הזה, האם פה מדובר באמת באיזה עיצוב של מצוות תלמוד תורה שהופכת להיות מצווה של יום ולילה וכו'. כי פשטות הפסוקים בתורה, בשנתם לבניך, בשבתך ובבתיך וכו', מדובר מצוות תלמוד תורה שכוללת את כל מרחבי החיים, כל הזמן אדם צריך ללמוד. כמה, ברור לנו ש... אדם גם יש רגעים שלא ילמד, כל עוד לא נתממשה אותה שאיפה, תקווה של רב שמעון בר יוחאי שיבראו לאדם שתי פיות, אז אדם באופן טבעי יש מצבים ויש רגעים שהוא לא לומד. אי אפשר להגיד על כל רגע שאדם לא לומד שהוא מבטל תורה. אז במובן הזה, כשאני בא לדבר עם המצווה, מצוות תלמוד תורה כוללת, גם אם אדם לא למד באותו יום דבר מסוים, אז אין עליו חובה מיוחדת דווקא עכשיו. יש חובה כללית כחובת תלמוד תורה באופן כללי. כשמדובר במצווה ספציפית, אז כמובן כאן יש לנו כבר מגבלה, הוא חייב לקרוא פרשה מסוימת בשעובך ובקומך. ואם יש לו ספק, אז הוא צריך לקרוא. ואם כתוב בסוגיה שאינו חוזר וקורא, ואם
היה טוב עד עכשיו בלי זה, לא? זה משהו אוטומטי?
טוב, אם יש אם כתוב בסוגיה שאינו חוזר וקורא, אז לפי הבנתי זה אפשר לפרש בצורה חלקה, באמת אינו חוזר וקורא. לפי ההבנה הרגילה בדברי תלמיד רבנו יונה, אז באמת צריך ליצור מגבלה, לעשות הוקימתה, שמדובר באופן שהאדם הזה כבר קרא פרשה מסוימת לפניכם. כשאנחנו באים לדון בגדריה של המצווה הזאת, בין אם מדובר במצווה דאורייתא, בין אם מדובר במצווה דרבנן, על שני הצדדים, על שתי הבנות במצווה דרבנן, מצווה דרבנן של קריאת פרשיות וחז"ל ממקדים אותי בפרשיות האלה, או במצווה דרבנן לגמרי, ובכל זאת חז"ל ראו צורך לתקן את קריאת שמע שחרית וערבית. באופן פשוט נראה מתוך ההקשר של הפרשה, כפי שהסברתי בתחילת הדברים, עולה לכאורה שמצוות קריאת שמע היא קיום מסוים במצוות תלמוד תורה, אותה מצוות תלמוד תורה הכללית. ואז התורה אומרת לנו, בנוסף למצוות תלמוד תורה הכללית, כך כמו שאמרנו בנוגע לתפילין ומזוזה, שצריכים להתקשר עם התורה בצורה כזאת, ותקח נציגיות של פרשיות התורה ותתקשר בה, כך גם, כך גם בנוגע למצוות קריאת שמע, קח נציגות של פרשיות התורה ותלמד אותם בוקר וערב, בין, כאמור, בין מדאורייתא ובין מדרבנן. זה לכאורה באופן פשוט הכיוון העולה גם מן אותה סוגיה במסכת מנחות בדף צדיתת, מה שרבי יוחנן כותב שם, אומר שם משמו של רבי שמעון בר יוחאי, שאפילו לא קרא אדם קריאת שמע אלא קריאת שמע שחרית וערבית, כי אם לא ימוש ספר תורה זה מפיך והגית ביומם ולילה. שיש בתלמוד תורה קיום, סליחה, שיש בקריאת שמע קיום של מצוות תלמוד תורה. אבל כמובן אין הכרח מאותה סוגיה, כי אותה סוגיה אפשר שיש בקריאת שמע ממדים אחרים, קבלת עול מלכות שמיים, אמונת הייחוד, דברים אחרים שעוד נרחיב בהם. אבל בין היתר, תרצה או לא תרצה, זה גם פסוקים של תורה. אז גם אם מגמת קריאת שמע כמגמת המצווה היא אחרת, היא קבלת עול מלכות שמיים, מה שלא נרצה להגיד, אבל עדיין מי שקורא קריאת שמע שחרית וערבית בינתיים קרא פסוקים של תורה, בינתיים הגה בתורה, ולכן אפשר שהוא קיים כאן והגית בו יומם ולילה. כאן יש מקום להתלבט באותה סוגיה, האם מדובר שם באיזושהי מחלוקת שקיימת בין האמוראים, או שמדובר בדבר פשוט. בסוגיה שם נאמר כך, הסוגיה עוסקת כמובן בהבנת מושג התמיד, שהתנאים נחלקו בנוגע ללחם הפנים, מה לחם הפנים לפניי תמיד, מה הפשט של תמיד בלחם הפנים. האם הפשט של לחם פנים לפניי תמיד זה כל הזמן, או לעיתות קבועות? כי המושג תמיד יכול להתפרש בהיקף מלא של הזמן, של 24 שעות כל הזמן, כפי שיש דעה שם בסוגיה שלא יישאר לרגע אחד שולחן בלי לחם, וכשמוצאים את הלחם הישן תחופים עד שמכניסים את הלחם חדש, או מה שרבי יוסי סובר שם, שהעיקר שלא ילין שולחן בלא לחם. אז אותו מושג של תמיד שמתחדש בדברי רבי יוסי משמש בסיס לדיון שקשור לעניינים. שם אומרת הגמרא כך, אמר רבי עמי, מדבריו של רבי יוסי נלמוד אפילו לא שנה אדם אלא פרק אחד שחרית ופרק אחד ערבית, כי יהיה מצוות לא ימוש ספר התורה הזה מפיך. אמר רבי יוחנן משמום רבי שמעון בר יוחאי, אפילו לא קרא אדם אלא קריאת שמע שחרית וערבית, כי יהיה לא ימוש. זה מה שנאמר כאן. האם יש כאן מחלוקת בין רבי עמל לבין רבי יוחנן? באופן פשוט נהיה לי שאין כאן שום מחלוקת, אלא שרבי עמל דיבר קודם כל בשלב הראשון, דיבר ברמה העקרונית לאור החידוש הזה של המושג תמיד שזה בוקר בערב, כן? אז מה שחשוב אם כך, שגם מצוות תלמוד תורה, אומר רבי עמי, אם ידם ישנה פרק אחד שחרית ופרק אחד בין ארבעים, זה כך. בא רבי יוחנן, משמו של רבי שמעון בר יוחאי, הוא ממקד את זה יותר. לא סתם לשנות פרק אחד שחרית וערבי. גם אם אותה קריאת שמע שאתה בכל מקרה, כבר יש לך בכיס שחרית וערבית, גם היא יכול להיות, ניתן לראות בה קיום של והגית ביום ובלילה. כך נראה לי יותר פשוט לחשוב. אבל יש גם מקום לטענה שתבוא ותאמר שאולי יש פה מחלוקת בהבנת יסוד מצוות קריאת שמע. דהיינו, שאם אני מבין שיסוד שמע הוא קיום במצוות תלמוד תורה, אז ברור, דברי רבי יוחנן בשמו של רבי שמעון בר יוחאי, ודאי מובנים. והרב שמעון בר יוחאי, שהוא רואה את מצוות קריאת שמע כמצוות תלמוד תורה, עוד נרחיב בהמשך, אבל זו ודאי עמדתו הבסיסית והעקרונית, כפי שנראה בהמשך. אבל יכול להיות שרבי עמי סובר שדווקא קרא אדם, שנה אדם, פרק אחד שחרית ופרק אחד בין ארבעים, אבל לא תלמוד תורה, אבל לא קריאת שמע. כי קריאת שמע, אם הוא רואה את המגמה של קריאת שמע, לא, כמגמה שלא של תלמוד תורה, אלא מגמה אחרת, נניח של קבלת עולם מלכות שמיים וכיוצא בזה, אזי יכול להיות שסובר שאם אתה קראת את הפסוקים האלה במגמה של קבלת עולם מלכות שמיים, אתה לא יכול לנצל אותם כקיום במצוות תלמוד תורה. אני מתקשה לומר את הדבר הזה, שיהיה ברור, אני לא נוטל להבנה הזאת, אבל ראיתי מי שרוצה לומר כך, אז אני מביא את זה בפניכם, עמדתי לא כזאת. עמדתי נעית לי בצורה פשוטה, שרבי עמי ורבי יוחנן כאן לא חלוקים בכלל. אלא רבי עמי דיבר על ההיבט העקרוני, ובא רבי יוחנן נותן לנו כאן גם הולך צעד נוסף אחרי רבי עמי. לא סתם קרא אדם, שנה אדם, פרק אחד שחרית ופרק אחד ארבעים, אלא אפילו קרא קריאת שמע שחרית ערבית, גם אז קיים מצוות והגית. אני לא אכנס כאן להמשך הסוגיה, עד כמה הפסוק הזה של והגית ביום ובלילה מחדש איזה יסוד במצוות תלמוד תורה, או שמדובר רק בברכה, מה שעולה שם בסוגיה, אני משאיר את זה כרגע בצד. כאמור, לאור המהלך הזה, יש לפחות מקום לראות במצוות תלמוד, במצוות קריאת שמע, קיום של מצוות תלמוד תורה. הכיוון הזה של קיום מצוות תלמוד תורה דרך קריאת שמע הוא כיוון שעולה מכמה כיוונים, יסוד שעולה מכמה כיוונים. אני רוצה קצת להביא כמה ראיות לכיוון הזה ואחר כך נראה להתקדם. המשנה בתחילת הפרק המשנה בפרק השלישי בדף כף פותרת נשים ועבדים וקטנים מקריאת שמע. באופן פשוט, הסוגיה כאן אצל דווקא חמודבט אומרת שנשים פטורות מקריאת שמע. הסיבה היא בגלל מצוות עשה שהזמן גרמר. קריאת שמע פשיטה, מצוות עשה שהזמן גרמר, ובכל מצוות עשה שהזמן גרמר, נשים פטורות. אז יש לגמלה תשובה שגם בה יש לדון, וזה לא ענייננו כרגע. אבל, כך אם כן, בסוגיה בבבלי נאמר ש נשים פטורות מקריאת שמע מפני שהיא מצוות עשה של זמן גרמה. כשאנחנו מגיעים לירושלמי, בירושלמי נאמר שהפטור של נשים ממצוות קריאת שמע מבוסס על פטורן ממצוות תלמוד תורה. כך אומר הירושלמי, נשים מניין ולימתם אותם את בניכם, את בניכם ולא את בנותיכם. שיהיה ברור, הירושלמי מביא שלא נאמר שיש בקריאת שמע מימד של תלמוד תורה. בירושלמי נראה שקריאת שמע עיקר מגמתה היא תלמוד תורה. אם אתה פותר נשים מזה פירושו של דבר שמה שאתה נדרש בקריאת שמע זה ללמוד תורה, אתה לא נדרש לעשות שום דבר אחר. כי אם יש דרישות אחרות, למה לפתור נשים? נשים פטורות מתלמוד תורה. אם יש דרישה שקבלת תורה מחוץ שמיים לרגע, למה שנשים תהיינה פטורות? זה לא זמן גרמה, או לפחות בדי הירושלמי לא מזכיר את היסוד של זמן גרמה. טוב, על כל פנים, מהירושלמי נראה שקריאת שמע כתלמוד תורה זה הדבר המהותי בקריאת שמע, שרק על בסיס זה יכול הוא לקחת פסוק שפותר אותם מתלמוד תורה ופותר אותם ממצוות קריאת שמע. כן. אני אגיע אליו. להמשך אני אגיע. בירושלמי שם, בפרק הראשון, יש אותם דברים נפלאים שמביא רבי יוחנן משמו של רבי שמעון בר יוחאי בנוגע לחלום, לחזון של רבי שמעון בר יוחאי שהיה לו, שאומנם אחר כך ויתר עליו, של שתי פיות כדי שבפה אחד יוכל אדם לעסוק בתורה בלי הפסק. שם נאמר שרבי שמעון בר יוחאי לא מפסיק לא לקריאת שמע ולא לתפילה. ובסופו של דיון ארוך קובעת הגמרא שהסיבה היא שרבי שמעון בר יוחאי אומר זה שינון וזה שינון ואין מבטלים שינון מפני שינון. גם כאן לכאורה ברור שאם רבי שמעון בר יוחאי היה רואה בקריאת שמע מימד אחר, אזי אין סיבה לפתור אותו, ואין סיבה גם רבי שמעון בר יוחאי להיפטר ממנו, כי גם רבי שמעון בר יוחאי נטל לולב ואכל מצה. אלא אם הוא רואה כל קריאת שמע כלימוד תורה, אומר רבי שמעון בר יוחאי, מה זה משנה, אני לומד שמע ישראל או אני לומד שור שנגח את הפרה, זה לימוד וזה לימוד, אין מפסיקים לימוד כבר לימוד. כמובן יש פה שאלה למה אחרים כן צריכים להפסיק. רבי יוחנן אומר כגון אנו מפסיקים לקריאת שמע, אז למה רבי יוחנן צריך להפסיק? כל בחומר אנחנו צריכים להפסיק כדי לקרוא קריאת שמע. ולמה אצלנו מבטלים שינון מפני שינון? זה כמובן נקודה שעוד נעמוד עליה בהמשך, אבל ברור שגם מדברי רבי שמעון בר יוחאי כאן רואים שמצוות קריאת שמע היא בעצם מצוות תלמוד תורה. השאלה היא, עוד רגע אחד, השאלה היא רק בדעת רבי יוחנן. רבי יוחנן אומר, רבי יוחנן שם אומר, בשם רבי שמעון בר יוחאי אומר את הדבר הזה, אבל אומר, כגון אנו מפסיקים לקריאת שמע. האם זה בגלל שהוא חולק עליו במהות המצווה? דהיינו, רבי שמעון בר יוחאי סובר שהמצווה היא מצוות תלמוד תורה, ולכן אין בטלים שינון פני שינון. ואולי רבי יוחנן נותן מוקד אחר במצוות קריאת שמע, ולכן יש לבטל אותה מפני, יש לבטל את השינון מפניה. או שמה, מה שמשתמע יותר מדברי רבי שמעון, מדברי רבי יוחנן, שההבדל בינו לבין רבי שמעון בר יוחאי זה רק העיסוק בתורה, או אם תרצו, עד כמה התורה, או עד כמה העיסוק בתורה הוא אובססיבי אצל, במובן החיובי כאן, אצל רבי שמעון בר יוחאי ביחס, או אצל רבי יוחנן ביחס רבי שמעון בר יוחאי, ואם כך מה נאמר אנחנו, זה כבר שאלה אחרת. כן? אבל אני, פשטות הסוגיה של רבי יוחנן לא חולק בתפיסה של קריאת שמע, אלא הוא אומר, זה נכון לרבי שמעון בר יוחאי, זה לא נכון לאנו שאין אנו עסוקים בתלמוד תורה, לנו זה לא עד כדי כך נכון. כן. נגיע גם לנקודה הזאת בהמשך. תמתין עם הכיוון הזה, עוד נגיע אליו בהמשך. ראיה נוספת לכך שלכאורה קריאת שמע יש בה בוודאי פן או קיום של מצוות תלמוד תורה, ויש בה מבט רחב של מצוות תלמוד תורה, מצוות תלמוד תורה יהודית דרך קריאת שמע, זה לכאורה ניתן לראות מן המשנה בהמשך הפרק שלנו, פרק ראשון. שם נאמר שמי שקורא קריאת שמע ששחרית לאחר הזמן הקורא מכאן ואילך לא הפסיד כאדם הקורא בתורה. דיינו שגם אם אדם קורא קריאת שמע בשעה 10 בבוקר יש לו שכר כלומד תורה. השאלה כמובן היא מה החידוש, למה שלא יהיה לו שכר כקורא בתורה? הוא קורא כרגע פסוקים של תורה, אז מגיע לו שכר של קורא בתורה. מה החידשה המשנה שמי שקורא מכאן ואילך לא הפסיד כאדם הקורא בתורה? אז יש דיונים בסוגיה, אבל בדף י' עמוד ב' נאמר שם הגמרא אומרת, אמר רבי מני, גדול הקורא קריאת שמע בעונתה יותר מהעוסק בתורה, מדקתני הקורא מכאן ואילך לא הפסיד כאדם הקורא בתורה, מכלל דקורא בעונתה עדיף. נדמה לי שמה שבוקע ועולה מן הסוגיה הוא שיש בעצם במצוות תלמוד תורה שלוש רמות של קיום. יש רמה של לימוד תורה, אדם לומד תורה בכל אתר, ואחות אותן תמנע. גם זה לימוד תורה. למה תורה? זה צד אחד של לימוד תורה. יש לימוד תורה בפרשיות קריאת שמע. חייבים להגיד כך. אחרת למה, הקורא מכאן ואילך לא יפסיד כאדם הקורא בתורה. אם אין שום קיום של, בתוך הפרשיות האלה, רק קיום של תלמוד תורה רגיל, עבר הזמן, תלמד את הלימוד שלך. מה אתה צריך לקרוא לי עכשיו פסוקים של קריאת שמע, אם אין פה שום קיום משמעותי. כנראה שיש קיום מיוחד של תלמוד תורה דווקא דרך הפסוקים של קריאת שמע. ויש דרגה נוספת של קיום מיוחד של תלמוד תורה בפסוקים של קריאת שמע בעונתה. והכיוון הזה בעצם מוביל אותנו לכך שבעצם כשאדם קורא את שמה או לומד תורה על ידי פסוקי קריאת שמה, יש כאן איזה קיום מיוחד של מצוות תלמוד תורה. כן. אני לא הרחבתי בזה עכשיו, אבל אני רק אזכיר את הדבר הפשוט של מה שנפסק להלכה, שמי שקורא קריאת שמע גם אחרי זמן קריאת שמע יכול גם לומר את הברכות. אני יודע שאפשר לפלפל גם בדבר הזה, אפשר לפלפל הרבה, אבל אני מביא כרגע את הנקודה הזאת, כן? גם בהשוואה הזאת שעושה רבי מני בין מי שקורא קריאת שמע בעונתה ביחס ללימוד תורה. מה הקשר? זה מצווה וזה לימוד תורה. תעשה גם גדול הנותן לולב מלומד תורה, או גדול לומד תורה מלותן לולב. אין קשר בשני הדברים הללו, כן? אם אתה עוסק בתוך מצוות תלמוד תורה, אז אתה יכול להגיד שתלמוד תורה זה יותר טוב מתלמוד תורה אחר. מובן? זה מה שאני טועה. טוב. זה צד אחד, זה פן אחד, שלכאורה ניתן לדבר על כך, כאמור שמצוות קריאת שמע היא קיום, או קיום, לא רק קיום של מצוות תלמוד תורה, אלא שהמוקד בקריאת שמע, יש בו איזה מוקד של תלמוד תורה. לעומת זה, יש כמה וכמה ראיות שהמוקד בקריאת שמע הוא מוקד אחר. מוקד של קבלת הנוחות שמה. נתחיל אולי קודם כל במשנה בתחילת הפרק השני. המשנה בתחילת הפרק השני אומרת למה קדמה שמע לוויה עם שמוע, אמר בשביל בן קורחה, למה קדמה שמע לוויה עם שמוע? כדי שיקבל עליו הנוחות שמה עם תחילה, ואחר כך מקבל עליו עול מצוות. כאן הפוקוס הוא קבלת הנוחות שמה. נלך לסוגיה בדווקא. שם אמרנו, הבבלי אומר של נשים פטורות מצוות קריאת שמע בגלל שזה מצוות עשה של זמן גרמה. שואלת הגמרא פשיטה, אומרת הגמרא מהו דתימה, הואיל ואית במלכות שמיים כמה השמנה. אז כמובן יש מקום לדון מה זה מהו דתימה, מה הווה אמינה, מה המסקנה. אני לא ארחיב כרגע באפשרויות האלה, אבל ברור שלכאורה, לפחות ההבנה הפשוטה, יש בקריאת שמע קבלת עול מלכות שמיים, אבל זה יכול להיות שם אפשר לטעות ולטעון שקריאת שמע היא לא במגמת קבלת עול מלכות שמיים, אבל כשאתה קורא קריאת שמע, אתה מקבל עול מלכות שמיים, ממילא יש לזה חשיבות, ואולי היה מקום, לפחות לדעתי, לפי הפירוש הזה, היה מקום לומר שנשים תהיה חוות רק מדרבנן. כן? אם אני רוצה להגיד שנשים תהיה לחייבות מדורייתא בגלל העול מלכות שמיים, אז הייתי רואה, אז זה רק אם הייתי מגדיר את המצווה כמצוות קבלת עול מלכות שמיים, שאז הייתי יכולתי להגיד שהפטור הקלאסי של זמן גרמה לא חל כשיש דברים מיוחדים. אבל אם אני אומר שקריאת שמע היא קריאת שמע, ואלא ש דרך אגב יש בה איזה קיום של מלכות שמיים, זה להכניס נשים לתוך זה, זה לכאורה יכול להיות רק מדרבה. איך שלא יהיה, אבל הכיוון הזה, הצלילים האלה של מלכות שמיים, רואים אותם גם משם, ואני מסכים שזה תלוי כיצד מבינים שם את הווה אמינא, ודאי וודאי זה תלוי כיצד מבינים את המסקנה, וגם המסקנה שם באותה סוגיה לא פשוטה ונתונה במחלוקת של הראשונים. ראיה נוספת לכיוון הזה, של עול מלכות שמיים, ניתן להביא עם אותה סוגיה בדף י"ג י"ג עמוד ב', שם יש סיפור מעניין. תנו רבנן, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, זוהי קריאת שמע של רבי יהודה הנשיא. והנה נפגשים שני תלמידיו של רבי יהודה הנשיא ודנים מה עושה הרבי שלהם. אמר לרב רבחיה, לא חזין עליה לרבי דמקבל עליה מלכות שמיים. כאן רואים בפירוש שכשהם דנים מתוך ההקשר, זה ברור שהם דנים האם מתי הרבי היה קורא בבוקר היה משכים לתת את השיעור, מתי הוא היה קורא קריאת שמע. והדיון שלהם הוא לא חזין עליה לרבי דמקבל עליה מלכות שמיים. אמר לי ברפתה, בשעה שמעביר ידיו על פניו מקבל עליו עול מלכות שמיים. ואז הגמרא דנה, בשעה שמעביר ידיו על פניו אומר רק פסוק ראשון, האם חוזר בגומרה, לא חוזר בגומרה, ושם נכנסים כבר להמשך הדיון. כל פנים, כאן קריאת שמע מוגדרת בסוגיה קבלת מלכות שמיים. וכמובן הראיה האחרונה שאני אביא בהקשר הזה ושכבר הוזכרה כאן, בהמשך אותו ירושלמי שהזכרנו, אמרנו שירושלמי פותר נשים ממצוות מקריאת שמע בגלל שהן פטורות מתלמוד תורה. אותו ירושלמי בהמשך מיד פותר עבדים מקריאת שמע בגלל שהם לא יכולים לקבל עול מלכות שמיים. כך אומר ירושלמי שם, עבדים מניין שנאמר שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, את שאין לו אדון אלא הקדוש ברוך הוא, יצא העבד שיש לו אדון אחר. אז אם כן, לפי הירושלמי גם כאן רואים שבעצם קריאת שמע היא קבלת עול מלכות שמיים, ועבדים פטורים ממנה בגלל שאינם מקבלים עול מלכות שמיים. לאור ההצגה הזאת לכאורה צריך לבדוק מה עומד בפנינו, מה אנחנו יכולים לעשות כיצד נבין את מצוות קריאת שמע. עומדות לפנינו כמה אפשרויות להבין את היחס בין הגורמים השונים, בין היסודות השונים שאלינו. אבל נתחיל קודם כל מהדברים שלכאורה קשה לומר אותם או שאי אפשר לומר אותם, ואז ננקה את השולחן, נוכל לגשת לדבר המרכזי. אני מתקשה, אפשר היה לטעון, ויש כאלה שטוענים, שבהבנת יסוד מצוות קריאת שמע, זה מחלוקת התלמודים. הבבלי סבור שקריאת שמע היא קבלת עול מלכות שמיים, והירושלמי סבור שקריאת שמע זה תלמוד תורה. אני מתקשה לקבל את הטענה הזאת. בירושלמי, כאמור, ודאי זה בלתי אפשרי לטעון שירושלמי סבור שקריאת שמע זה תלמוד תורה. הרי רק הרגע אמרנו שהירושלמי אומר שהעבדים פטורים בגלל שהם לא יכולים לקבל מלכות שמע. אז ודאי אי אפשר לומר את זה. וגם בבבלי אני לא יכול להגיד שהבבלי סבור שקריאת שמע, כל קריאת שמע זה רק קבלת מלכות שמע. גם בבבלי הבאנו לפחות ראיה אחת או שתיים, או כיוון אחד או שתיים, שמסתמן גם כיוון של תלמוד תורה בתוך הבבלי. כנראה שאנחנו רואים קודם כל שהירושלמי, שמביא את שני הנימוקים האלה, את פטור נשים בגלל שאינן בתלמוד תורה, ואת פטור עבדים בגלל שאינן בקבלת עול מלכות שמיים, והוא מביא אותם בצמוד, כנראה שהוא לא רואה את שני הגורמים האלה כצרים זה לזה, כצרות זו לזו, כנוגדים זה את זה. הוא מוכן לחיות הכל בנשימה אחת, הוא מביא את הדברים, בירושלמי דברים מובאים בנשימה אחת. גם ברמב״ם נראה שמצד אחד בתחילת הלכות קריאת שמע הוא מדגיש את היסוד של קבלת עול מלכות שמיים, אבל בתוך דברה הוא מדגיש גם את היסוד של תלמוד תורה. מקדימים לקרוא פרשת שמע שיש בה ייחוד השם ואהבתו ותלמודו שהוא העיקר הגדול שהכל תלוי בו. ושם בהמשך הפרק בהלכה י"ג הרמב"ם מדגיש גם הוא את היסוד הזה של מי שקורא קריאת שמע לאחר זמנה כקורא בתורה ויכול לברך את הברכות כל היום. אז זאת נקודה של לבוא ולהגיד שזה או זה או זה, זה נראה לי לפחות לא בירושלמי, לא ברמב"ם, הדברים האלה נראים לי קשים ואולי אפילו בלתי אפשריים. אין אפשרות גם לדבר על זהות מוחלטת בין מצוות קריאת שמע למצוות ייחוד השם. דהיינו, אי אפשר להגיד שמצוות קריאת שמע היא מצוות קבלת עונגות שמע. וזאת מכמה סיבות. א', הרמב"ם יש לו, הוא מונה שתי מצוות. הרמב"ם מונה מצווה ב', מצוות ייחוד השם. הרמב"ם מונה מצווה י', את מצוות קבלה, את מצוות קריאת שמע. אם מדובר במצווה אחת, אז למה לבנות שתי מצוות? ואכן, הירם לא מנה שתי מצוות. הירם מנה, אין אצל הירם מצוות ייחוד השם כמצווה עצמאית. הירם מביא את מצוות ייחוד השם בתוך מצוות קריאת שמע. כך אומר הירם, את השם אלוקיך תירא ותעבוד ותקבל מלכותו והוא לא שחרית וערבית, דכתיב פרשת ויתחנן, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. אז אני מבין, יש מצווה אחת של קבלת מלכות שמיים על ידי קריאת שמע. הרמב"ם לא סבור כך. יותר מזה, מצוות קבלת מלכות שמיים ביסודה היא חובת הלבבות. מצוות קריאת שמע היא חובה שבפה, שבדיבור. מצוות קבלת מלכות שמיים, מצוות הייחוד, נוהגת בזכרים ובנקבות, זאת מצווה שאין הזמן גם. כולם חייבים בה. מצוות קריאת שמע, נשים פטורות בינינו. ברור שאין כאן זהות בין שתי המצוות הללו. ברור גם שאי אפשר לזהות מאותה סיבה בין מצוות קריאת שמע למצוות תלמוד תורה. שהרי יש מצוות קריאת שמע ויש מצוות תלמוד תורה. יש פה איזה פלונטר מסוים שאנחנו חייבים לפרק אותו כדי לראות איזה מין מצווה היא זאת מצוות קריאת שמע. מה שנראה לי להציע, שיש לראות את היחס בין המצוות הללו באופן הבא. יש מצוות עשה של ייחוד השם, שחשוב להדגיש שלדעת הרמב״ם כוללת שני אלמנטים יסודיים. שני האלמנטים האלה נובעים מהפסמו, משמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. הרמב״ם מדגיש שיש חובה קודם כל על כל אדם מישראל להאמין בקדוש ברוך הוא שהוא אל אחד, שהוא פועל המציאות וסיבתו הראשונה. אדם צריך להאמין שפועל המציאות וסיבתו הראשונה, דהיינו יוצר העולם, עושה מעשה בראשית, בורא העולם, הוא אחד. אבל לדעתו של הרמב״ם לא די באמונה הפילוסופית הזאת, בידיעה הפילוסופית הזאת שהקדוש ברוך הוא בורא המציאות, הוא אחד. לדעתו של הרמב״ם המצווה היא גם קבלת עול מלכותו, דהיינו שלא מספיק שאתה אומר יש יחיד שברא את העולם. היחיד הזה שברא את העולם פונה אליך, אתה מקבל על עצמך את מלכותו, הוא מלכו של עולם. מה? איפה זה כתוב? שמע ישראל, שני גדים, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. יש פה השם אלוקינו ויש השם אחד. השם אחד זה ייחוד השם, והשם אלוקינו זה הקבלה. וכך אומר הרמב״ם במצוות הסבת, היא הציווי שציוונו באמנת הייחוד והוא שנאמין שפועל המציאות בסיבתו הראשונה אחד, והוא אומרו יתעלה שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, וברום המדרשות ימצאים אומרים על מנת לייחד את שמי, על מנת לייחדני, ורבים כאלה רוצים בזה המאמר. אנחנו אמנם מוציאנו מעבדות ועשה עמנו מה שעשה מן החסדים והטובות על תנאי האמנת הייחוד, כי אנחנו מחויבים בזה, והרבה מה שיאמרו מצוות ייחוד, ויקראו גם כן זאת המצווה מלכות שמיים, כי הם אומרים כדי לקבל עליו מלכות שמיים. זאת אומרת, לא מספיק להאמין בייחוד, אחרי זה בחור יחיד, אלא המצווה הזאת היא גם מלכות שמיים, לקבל מלכות שמיים, לקבל עול מלכות שמיים. המצווה הזאת, לדעת הרמב״ם, על שני חלקיה, היא חובת הלבבות, מוטלת על כל אדם, איש ואישה, שאדם חייב לחיות את חייו מתוך תודעה של ייחוד השם ומתוך תודעה של קבלת עול מלכותו יתברך. בצד המצווה הזאת קיימת מצווה עצמאית נוספת, שהיא מצוות תלמוד תורה. היא מוטלת רק על כל אדם מישראל, רק האנשים, ככתוב, ולמתם אותם את בניכם, לא את בנותיכם. נשים פטורות ממצוות תלמוד תורה הזאת. לפני שאני מגיע למצוות קריאת שמע על פי תפיסת הרמב״ם, אני מבקש רגע אחד אולי לנסות לדון בשיטת הירושלמי. אפשר אולי היה לחשוב בדעת הירושלמי על פיצול בין שני החלקים האלה של המצווה הזאת. דהיינו, מצוות ייחוד השם במובן של אמונת הייחוד, לבין קבלת עול מלכותו. ואז לבוא ולטעון שבאמונת הייחוד הכל חייבים. אבל מצוות קבלת המרות, שאולי בגינה נצטווינו לקרוא את שמה, יכול להיות שעבדים פטורים כי אינם יכולים לקבל עליהם את המלות הזאת. אבל זה לא עוזר לנו הכיוון הזה, כי עדיין צריכים להסביר את פטור הנשים, והנשים הן ודאי פטורות מסיבה אחרת. לדעתי כך יש לפרש את הירושלמי. לדעת הירושלמי, מצווה זו של קריאת פרשיות, קריאת שמע, היא מצוות תלמוד תורה ייחודית. יש מצוות תלמוד תורה כללית. בירושלמי יש מצווה ללמוד תורה, נקודה. יש מצווה שנייה, ללמוד תורה בתכנים של קבלת עול מלכות יתברך. זה מצוות תלמוד תורה נוספת, והיא מצוות תלמוד תורה בהגדרה. רק המצווה הזאת היא ללמוד תורה, ללמוד בתורה תכנים מסוימים. מצוות תלמוד תורה שכנה קבלת עול מלכות שמיים. ולכן אותה מצוות תלמוד תורה של קבלת, של תכנים של קבלת עול מלכות שמיים, נשים פטורות ממנה כי הן פטורות מצוות תלמוד תורה כוללת, ועבדים פטורים ממנה כי אינם בקבלת עול מלכות שמיים. אז אין טעם ללמוד דבר שאתה לא שייך. זו לדעתי תפיסת הירושלמי. תפיסת הירושלמי היא מצוות תלמוד תורה של קבלה של תכנים של עול מלכות שמיים. ברמב״ם נראה לי כיוון קצת שונה. נראה לי ברמב״ם שבצד המצוות היסודיות שהגדרנו קודם, מצוות ייחוד השם עם קבלת עול מלכותו בתוכה ומצוות תלמוד תורה, קיימת לדעת הרמב״ם מצווה נוספת שהרמב״ם רואה אותה כמצווה עצמאית של קריאת פסוקים. אבל לא סתם קריאת פסוקים, קריאת פסוקים ופרשיות בתורה שיש בהן קבלת עול מלכות שמיים. נסביר יותר. יש מצוות אמונה בייחוד השם וקבלת הנוחות שמה. זאת מצווה שביסודה היא חובת הלבבות. אבל התורה ראתה צורך או רצון לצוות על קריאת פסוקים מסוימים שיבטאו את הקבלה הזאת בפה. וזו מצווה נוספת. יש המצווה של הייחוד, שהיא מצווה שאי אפשר לסמן עליה בי. דהיינו, אי אפשר לבוא ולהגיד, בלולב, נטלתי לולב, עד בנפק בגמל. כן? אכילת מצה, אכלת גזל מצה, יצאת את יהודה. מצוות הייחוד זה לא... הקדוש ברוך הוא יחיד, גם אנו סימן טבעי, עכשיו אני יכול לחשוב מחשבות אחרות. מצוות ייחוד השם זו מצווה תמידית שאדם בעצם לא עושה שום מעשה לקיים אותה, היא מצווה שאדם צריך לחיות עם התודעה הזאת, כמובן לא רק באמונה של הייחוד, אלא תודעת עבדות ותודעת קבלת עול מלכות שמיים, זאת מצווה מתמדת שאדם צריך לחיות איתה את כל חייו. לית רגע פנוי מינה. בצד המצווה הזאת, קיימת גם מצווה לבטא בשפתם בוקר בערב בשוכבך ובקומך את הרעיון הזה. לדעתי הדברים האלה בוקעים ועולים בצורה כמעט מבוארת מדברי ספר החינוך שכידוע דרכו לילך בעקבותיו של הרמב"ם. הרמב"ם בספר החינוך גם הוא מונה כרמב"ם גם הוא מונה את שתי המצוות, מצוות ייחוד השם בנפרד ומצוות קריאת שמע כמצווה נוספת, שלא כמו העיריים שאמרנו שמנה רק מצווה. אז החינוך מונה, הולך בעקבות הרמב"ם, יש לו מצוות הייחוד ויש לו את מצוות קריאת שמע. וכך אומר החינוך בנוגע למצוות קריאת שמע: שנצטווינו לקרות בכל יום ערבית ושחרית פסוק אחד מן התורה שבסדר זה. לגבי השאלה אם המצווה פסוק אחד או לא, עוד בשיטת הרמב״ם נרחיב עוד דקה אחת בעניין הזה. שנצטווינו לקרות בכל יום ערבית ושחרית פסוק אחד מן התורה שבסדר זה, וזהו שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. ועל הפסוק הזה נאמר: ודיברת בם בשבתך ובשוכבך ובקומך. משורשי המצווה שרצה השם לזכות עמו שיקבלו עליהם מלכותו וייחודו בכל יום ולילה כל הימים שהם חיים, כי בהיות האדם על חומר נפתח אחר בלי העולם ונמשך לתאוותיו, צריך על כל פנים זיכרון תמידי במלכות שמיים לשומרו מן החטא. על כן היה מחסדו לזכותנו וציוונו לזוכרו שני העתים האלה בקבע ובכוונה גמורה, אחת ביום להועיל מעשינו שביום ויהיה לו הודעת הלילה בזה גם כן למשמר כל הלילה וכו' וכו'. אם כן, עיקר טענתו של ספר החינוך, הוא מונה את מצוות ייחוד השם, אבל הקדוש ברוך הוא גם ציווה אותנו לקרוא בוקר וערב, לעסוק בפרשה הזאת של קבלת עול מלכות שמיים, להגיד בפה, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, בוקר וערב, כדי שאדם יחזק את התודעה שלו. זה כלי, אם תרצו, מצוות קריאת שמע, היא כלי עזר לקיום המצווה הכללית של החיים בתודעה של מלכות שמיים ושל ייחוד השם. זהו המוקד על פי מה שיוצא מדברי החינוך, וכך אני מבקש להציע גם ברמב״ם כאמור, שיש מצווה של קריאת פסוקים שהתכנים שלהם הם תכנים כאלה. ההבדל הוא בין שתי הגישות שהצלתי, בין הגישה ההצעה שהצלתי בירושלמי להצעה שמציע כאן בשיטת הרמב״ם, הוא שבירושלמי אני מדבר על מצווה יסודית של מצוות תלמוד תורה, שהתכנים שלה ללמוד תורה, מהי התורה שאני צריך ללמוד, תכנים של קבלת המלכות שמיים. אצל הרמב״ם אני מדבר על מצווה שהיא של ביסודה מצוות קבלת המלכות שמיים. וזה עוד לא הרחבתי, אבל מיד ניכנס לזה. אצל הרמב״ם תלמוד תורה בתוך קריאת שמע הוא כלי למלכות שמע. את הפוקוס הוא מלכות שמע. תורה היא אמצעי למלכות שמע. בירושלמי אני אומר את הכיוון ההפוך. המצווה היא מצווה תלמוד תורה. התורה רוצה שנתמקד בלימוד תורה, בכל יום נתמקד גם בתכנים של קבלת מלכות שמיים. יש מקום להציע הצעה קרובה בדעת הרמב״ם למה שהצענו עד כאן. אני מעדיף את מה שאמרתי כבר, אני יכול טיפה לנסח את זה בצורה אחרת, שמעשה המצווה של קריאת שמה הוא באמת קריאת פסוקים. זה מעשה המצווה מצד עצמו. אלא שאחר כך בקיום, כשאדם על ידי קריאת הפסוקים, אדם מקיים גם קיומים של תרצו תלמוד תורה, קיומים של מלכות שמיים וכו'. ההבדל בין שתי הצעות הוא כמובן בנקודה אחת, מה יהיה דינו של אדם שקרא את פסוקי קריאת שמה ולא כיוון שום כוונות של קבלת מלכות שמיים ולא שום כוונות נוספות, גם קרא את הפסוקים. לפי הדרך האחרונה שהצעתי, פסוקים את מצוות קריאת שמה, כי מצוות קריאת שמה היא קריאת פסוקים. אולי אם מצוות צריכות כוונה, צריכה להיות כוונה לצאת, אבל לא כוונה של הבנת התכנים. מובן? לפי הדרך הראשונה שהצעתי, אז בלי להבין את התכנים אין כאן שום קיום, אין כאן שום דבר, כי המצווה היא של קבלת מלכות שמיים. יש מצוות האמונה ויש מצוות קבלת מלכות שמיים בפה, דרך הפסוקים האלה של בשור בך ובקומך. כאמור, נטייתי יותר לכיוון הראשון מאשר לכיוון השני. כשאני בא לדון בשיטת הרמב״ם בנוגע מה הם אותם פסוקים שצריכים לקרוא בקריאת שמע, ואתם יודעים שיש ויכוח גדול בראשונים והאחרונים עסקו בזה רבות, האם מצוות קריאת שמע היא פסוק ראשון, שניים, פרשה, שתי פרשיות, שלוש פרשיות וכו'. יש בספרי שהבאתי לכם בדף המקורות שם דבר אחר, בשיננתם לבניך אלו בשינון ואין קדש לי כל בכור ויקי ויחה בשינון. שהיה בדין אם ויומר שאינו בקשירה, הרי הוא בשינון, קדש לי ויקי ויחה שאין בקשירה, אינו דין שיהיו בשינון. תלמוד לומר בשיננתם אלו בשינון ואין קדש לי והיה כביכה בשינון. ועדיין אני אומר, אם ויאמר שקדמו מצוות אחרות הרי הוא בשינון, עשרת הדיברות שלא קדמו מצוות אחרות אינו דין שהוא בשינון. אמרת קל וחומר אם קדש לי והיה כביכה שהם בקשירה אינם בשינון, עשרת הדיברות שאינם בקשירה אינו דין שלא בשינון. הרי ויאמר יוכיח לעשרת הדיברות שעבר כשאינם בקשירה שיהיו בשינון. תלמוד לומר בשיננתם לבניך אלו בשינון ואין עשרת הדיברות בשינון. ברור ושקוף לכאורה שמגמת הספרי היא לדון בשאלה מה נכנס לתוך השינון של קריאת שמע, ופה עולות כל מיני אופציות. מי שזכה במקום בטוח בפנים זה פרשת ויאמר, היא נמצאת בפנים על בטוח לפי הספרי. לא ברור לי איך היא נכנסה על בטוח בפנים. שמע והיה עם שמוע, אני איכשהו עוד מסוגל להבין איך זה יכול להיכנס פנימה בצורה טבעית. אתם יודעים, נכון? בשתיהן כתוב בשור בך ובקומך, זה אני יכול להבין איך נכנסות פנימה. פרשת ויאמר איך נכנסת פנימה, והירושלמי בכלל לא דן בה, סליחה, הספרי, בכלל לא דן בה, לפי הספרי ויאמר נמצאת בפנים, זה מקומה מובטח. תכף ננסה להבין אחר כך למה מקומה כל כך מובטח בפנים, אבל זה מה שאומר הספרי. הודן האם להכניס פנימה את קדש והיה כי ביחה שישנם בקשירה, הכוונה שנמצאות בתפילין, האם הן נכנסות גם לתוך קריאת שמע, או שלמרות שישנם בקשירה, אינם בשינוי. ויש לו עוד דיון, בעשרת הדיברות, האם ייכנסו פנימה, לא ייכנסו פנימה, וגם זה הוא מחליט, הספרי מחליט שעשרת הדיברות לא נכנסות פנימה. השאלה איך, ביומר שנכנסת פנימה זה באמת הדבר הכי מדהים, איך ביומר יכולה להיכנס פנימה אוטומטית לתוך קריאת שמע ולפי הספרי, אתם רואים כולם שאין פה מקום להתלבטות, זה ברור. יש בירושלמי, בפרק שלנו, בהמשך הפרק, דיון איזה פרשיות נכנסות לתוך קריאת שמע. בהלכה ה'. מפני מה קוראים שתי פרשיות הללו? בכל יום. רב לוי ורב סימון, רב לוי ורב סימון. סימון אמר, מפני שכתוב בהן שכיבה וקימה. זה טעם מובן. רב לוי אמר, מפני שעשרת הדיברות כלולים בהם. קוראים שמע והיה נשמע בגלל שעשרת הדיברות כלולים בהם. ויש פירוט בירושלמי, עשרת הדיברות. אלא מה שהפירוט בירושלמי לא מצטמצם לראות, למצוא את עשרת הדיברות בתוך שתי הפרשיות הראשונות, אלא הוא גם מביא את פרשת ויומר בתוך התמונה. זכור את יום השבת לקדשו למען תזכרו. לא תנאף, לא תטורו אחרי רבכם ואחרי רבכם וכו'. גם כאן לכאורה, לפחות לפי דעת רב לוי, ויומר נכנסת פנימה, ובפשטות מה מעיקר הדין, ככה נכנסת פנימה, כי אתה צריך את עשרת הדיברות. ואתה השאלה למה קוראים מסרת, למה קוראים שתי פרשיות אלו, כן? זאת שאלה באמת באמת תמוהה, אם מבינים שבעצם יש לכאורה מה יותר טבעי לקרוא שתי הפרשיות האלה. שיטת רב סימון היא השיטה הכי פשוטה. אם כבר לראות בפסוקים האלה, מילא אם אתה לא רואה בפסוקים האלה מצווה, אלא מצוות תלמוד תורה כללית, כמו שדיברנו, זה ואז הכל מדרבנן, אז מבין למה, אם אתה עוסק בדרבנן, אתה יכול לשאול למה חכמים קבעו את זה, קבעו את זה, קבעו את זה, זה אפשר לקחת. אבל לא מדבר מצווה דאורייתא. וכך פוסקים, רוב הפוסקים, שקריאת שמע דאורייתא, מלבד בעלי התוספות שנטייתם היא לכיוון קריאת שמע דאורייתא. למה לקרוא פרשיות אלו? הספרי, ודאי, אין בו רמז לדברן, זה כל כך פשוט. יש פה דיון רק איזה פרשיות כנסו פנימה או לא. על פי הדרך שאני הצעתי כאן, אני מבקש להציע את ההצעה הבאה. נדמה לי שהמצווה דאורייתא, מצוות קריאת שמע מדאורייתא, היא מצווה, ואני כרגע אפילו יוצא מן הדיון של האם זה מצוות תלמוד תורה של תכני קבלת אור מלכות שמיים, או מצוות קבלת אור מלכות שמיים כשתורה היא חלק מאותה קבלה, ואת זה עוד לא הסברתי, ואת זה אני עוד כמה דקות בעזרת השם נסביר. אבל אני כרגע מדבר על מצוות, או מצוות קבלת אור מלכות שמיים, או מצוות לימוד תורה של תכני קבלת אור מלכות שמיים. תכני קבלת אור מלכות שמיים, אני רוצה לטעון שהתורה לא הגדירה אותה בצורה יותר רחבה. אני אטען שיש בסיס מינימלי, אבל גם הבסיס הרחב הוא לא דרבנן, אלא הוא קיום של מצוות התורה. מהרמב״ם בתחילת הלכות קריאת שמע, כולנו מכירים את זה, שנראה שלדעתו שלוש הפרשיות הן כולן דאורייתא. אני יודע שיש חולקים בזה גם בהבנת הרמב״ם, אבל לכאורה לא ימלט בהבנה הפשוטה שהרמב״ם סבור שכל שלוש הפרשיות הן דאורייתא. כמה פעמים הזכרתי את הנקודה הזאת שהרמב״ם שואל הוא מה הוא קורא שלוש פרשיות אלו הן, והוא מתאר את כל שלוש הפרשיות על מבנם ועל תוכנן, ובסוף הוא כותב וקריאת שלוש פרשיות אלו על סדר זה, היא הנקראת קריאת שמע. כביכול הוא אומר לך, אתה רוצה לדעת התשובה לשאלה ששאלתי מה הוא קורא? אז דע לך שהתשובה לשאלה ששאלתי מה הוא קורא היא לא שלוש פרשיות. זאת לא התשובה, זה לא מספיק. אלא שלוש פרשיות אלו על סדר זה לפי התכנים שהרמב״ם מציק. ומצד שני, הרמב״ם בעצמו כותב בהמשך הלכות קריאת שמע, שמי שאנוס בפסוק הקמה צהרן תפי לא תצהרן, רק פסוק ראשון. ונדמה לי שאין כאן סתירה בין הדברים. היסוד של מצוות קריאת שמע לפי הרמב״ם הוא קבלת מלכות שמיים, כמו שאמרתי, והמינימום של קבלת מלכות שמיים זה שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. אבל קבלת מלכות שמיים שלמה יש בה לא רק קבלת מלכות שמיים, יש בה גם ייחוד השם שהיא קבלת מלכות שמיים, יש בה גם אהבת השם ותלמודו שהוא העיקר הגדול של כל תלמודו. תלמוד תורה לדעת הרמב״ם הוא הכלי של אהבת השם, ולא רק כלי אלא הדרך שבה אדם דבק בקדוש ברוך הוא. ואחר כך קבלת עול מצוות, ואחר כך פרשת ציצית. ולגבי פרשת ציצית אני לא רוצה להאריך כרגע, לדעת הרמב״ם משתמע שפרשת ציצית אומרים אותה בלילה, למרות שמצוות ציצית לא נוהגת בלילה, אבל אומרים אותה כי יש בה חשיבות מצד עצמה. ואני בזה באמת, זה לא במסגרת הזאת, בהזדמנות אחרת בעזרת השם. קריאת שמע לדעת הרמב״ם במשפט אחד היא קבלת מלכות שמיים, וקבלת מלכות שמיים כוללת בתוכה אמונה בקדוש ברוך הוא, אמונה בייחוד השם, אמונה במלכות שמיים, כוללת בתוכה שני יסודות. יסוד אחד של הקדוש ברוך הוא כבורא עולם, ויסוד שני של הקדוש ברוך הוא כמנהל את העולם, כמי שמשגיח לעולמו. הוא לא ברא אותו סתו, אלא ממשיך לברוא, מחדש בדובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. ואת זה אומרים בסוף פרשת ציצית, אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים. המסגרת של קריאת שמע היא המסגרת של קבלת מלכות שמיים. הקדוש ברוך הוא עושה מעשה בראשית, והקדוש ברוך הוא מוציא ממצרים, והקדוש ברוך הוא משגיח על העולם. ובתווך כל התכנים של אותה קבלת מלכות שמיים, של אהבתו ותלמודו ועול מצוותיו, זה מה שכלול בתוך הדבר הזה. ולכן אפשר לדבר על הכנסת עשרת הדיברות לתוך המערכת הזאת, ואפשר לדבר על פרשת בלק בתוך המערכת הזאת תיאורטית. אז יש דיונים בגמרא מה כן נכנס ולא נכנס, זה לא דרבנני. המגמה הפשוטה היא, אתה צריך בכל יום לקבל עול מלכות שמיים בפה. יש רף מינימום, אבל מהו הרף הלכתחילי שחז"ל ראו אותו כשבאו לעצב את המצווה הזאת? מדאורייתא, כל פסוק שיאמר הוא קיום של המצווה דאורייתא. כך נראה לי, וזאת נראה לי יותר שהסיבה שגם בספרי, טוב, זה תמוע, זה נשאר פתוח, זה אין לי הוכחות לכך, אבל זה שהספרי רואה את ויומר כאוטומטית בפנים, לדעתי כלול, זה מפני ש ויומר כולל בתוכו את אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים. ורק בהערה בסוגריים שאני מדגיש כאן, על פי התפיסה שהצעתי כאן, שלפי הירושלמי מצוות קריאת שמע היא מצוות תלמוד תורה אלא בתכנים מסוימים, ברור למה מחפשים בירושלמי את בתוך הפרשיות האלה שכבר קוראים בקריאת שמע את עשרת הדיברות, את התורה, את מתן תורה. הראשונים חלוקים גם בנקודה נוספת. האם מדובר בשתי מצוות או מצווה אחת? הרמב״ם סבור שמדובר מצווה אחת, לקרוא קריאת שמע שחרית בערבית. הרמב"ן חולק עליו, גם בשורש י"ד וגם אחר כך בסיכום שלו בהשגות, בסוף ההשגות בספר המצוות, אחרי שהוא אומר איזה מצוות הוא הוציא ואיזה מצוות הוא הכניס. הרמב"ן סבור שמדובר בשתי מצוות, מצוות שחרית ומצוות ערבית, כשתי מצוות נפרדות. באופן פשוט, אני לא אאריך כרגע בזה, אבל באופן פשוט עמדת הרמב"ן היא פשוטה. לדעת הרמב"ן הקריטריון למנות מצווה אחת או למנות שתי מצוות, האם מדובר בשני חלקים שמעכבים זה את זה ולא מעכבים זה את זה. זה העיקרון הגדול אצלו, זה העיקרון הפשוט אצלו. ולכן טוען הרמב"ן שעקרונית, כיוון שקריאת שמע שחרית אינה מעכבת של ערבית וערבית לא מעכבת של שחרית, לכן מדובר בשתי מצוות. כך הוא אומר בנוגע לקטורת, בנוגע לתמיד, בנוגע לכמה וכמה נקודות שעולות לדיון הזה. לדעת הרמב״ם מדובר בשתי מצוות. הרמב״ם גם הוא מציב את הקריטריון הזה בשורש היוד א', מציב גם הוא את הקריטריון הזה של של מעכב או לא מעכב כקריטריון לקבוע אם מדובר במצווה אחת או שתיים. אבל אצלו יש הרבה חריגים. כשהוא בא לשכנע אותנו שיש חריגים, אז הוא אומר, וזה השורש דק להבין מאוד. זאת אומרת, יש פה איזה שורש דק, משהו עדין שצריך לשים לב אליו, וכך אומר הרמב"ם. ואופן דקותו, מה שאספר לך. מהו הדקות? וזהו. שכל מה שאמרו חכמים בו של דבר, פלוני ופלוני מעכבים זה את זה, מבואר שהם מצווה אחת. כמו ארבעה מינים שמלולה ולחם הפנים, עם לבנה זכה, שתי עשי מור וכו'. וכן, כל מה שתבהר לך שתכלית המבוקש לא יגיע בחלק אחד מאותם חלקים. זאת אומרת, אם התורה אומרת, תעשה איקס פעולות רק יחד זה, כמו בתארת המצורה, תיקח עץ ערז ואיזו ושני תולעת, מה שנקרא בשבת, אז כל הפעולות האלה זה הכל חלק מתהליך תארת המצורה. מבואר כי קיבוצם, הביחד שלהם, זה העניין של המצווה. ואומנם מקום הקושי הוא בדברים שאמרו בהם שאינם מעכבים זה. כי העולה במחשבה שאחר שאלו החלקים אינם מעכבים זה את זה, שיהיה כל חלק מצווה בפני עצמו. כמו שאמרו, התחלת אינו מעכב את הלבן, והלבן אינו מעכב את התחלת, לכולה צריך להיות מצוות תחלת ומצוות לבן. ואגב, הרמב"ן נוטה לראות את מצוות תחלת ומצוות לבן כשתי מצוות. אני אומר נוטה, כי למעשה הוא מוכן לקבל את עמדת הרמב"ם בתחלת ולבן. למה? כי בסופו של דבר התחלת ולבן, אתה לא, כשאתה לוקח את הציצית, אתה לא שם את התחלת לבד ואת הלבן לבד, אלא בתוך הציצית אתה שם, אתה שוזר חוטי תחלת וחוטי לבן, לכן שם הרמב"ן מוכן לקבל את עמדת הרמב"ם שזה יהפוך להיות מצווה אחת. אבל בנוגע למצוות קריאת שמע, ברור לרמב"ן שמדובר בשתי מצוות, הרמב"ם אומר זאת מצווה אחת. הנה התבאר לך, אומר הרמב"ם, שאפילו החלקים שאינן מעכבים זה את זה, פעמים יהיו מצווה אחת כשיהיה עניין אחד. ולגבי תחלת ולבן אומר הרמב"ם, זה עניין אחד, זיכרון, למען תזכר. כיוון ששתיהם עניין אחד, זה הופך להיות מצווה אחת. השאלה אם כך, מה עושה את שתי המצוות שלנו, את מצוות קריאת שמע שחרית, מצוות קריאת שמע ערבית, לדעת הרמב"ם למצווה אחת? ונדמה לי שלאור הדברים שהזכרנו כאן, נדמה לי שאפשר להבין למה לדעת הרמב"ם המצווה הזאת של קריאת שמע עניינה אחד ולא מדובר בשתי מצוות. כשהדגשתי כאן את שיטת הרמב"ם, נתתי שתי דרכים, מצאתי שתי דרכים והעדפתי אחת מהן. עכשיו אני אסביר לכם יותר מדוע העדפתי אחת מהן. אזכיר בקצרה שתי הדרכים. הדרך האחת, אמרתי שהמצווה בהגדרה היא קריאת פסוקים. אתה קורא פסוקים, אז מחטסת מלא, אתה גם מקיים תלמוד תורה, אתה מקיים קבלת מלכות שמיים, אתה מקיים דברים אחרים, אבל המצווה בהגדרה היא קריאת פסוקים. אם כך, יש מצוות קריאת פסוקים בבוקר, יש מצוות קריאת פסוקים בערב. זה צריך להיות שתי מצוות. אינם מעכבים זה את זה, צריך להיות שתי מצוות. אבל, לפי הצעה הראשונה שהצעתי, אומר הרמב״ם, יש מצוות קבלת הולכות שמיים שהיא חובת הלבבות, אבל יש מצווה אחרת, כמו שבוקע ועולה בספר החינוך, שיש מצווה לקרוא תכנים של קבלת הולכות שמיים בוקר וערב. ולמה? כי התורה יודעת שאדם נתון לחולשות, כפי שהדגיש בעל ספר החינוך, כי להיות אדם על חומר נפתח הרב לעולם ונמשך לתאבותיו, צריך על כל פנים זיכרון תמידי במלכות שמיים, כי זאת מצווה שאין לה רגע שמקיימים אותה, היא מצוות חיים כמו שתיארנו, אז צריך לתחזק אותה כל הזמן, והתחזוקה הזאת היא בוקר וערב, כיוון שהמצווה היא מצוות תחזוקה, אז ברור שהוא דבר מצווה אחר, זה לתחזק את מלכות שמיים בוקר וערב. לכן לדעת הרמב"ם מדובר מצווה אחת. לסיום, אני מבקש להשלים תמונה אחת שאנחנו עוד חייבים. מה שעולם הירושלמי, ומפני חשיבותם של דברי הירושלמי, ובעיקר שדברי רבי שמעון בר יוחאי שם, אני מבקש לקרוא אותם, למרות שכולם קראו אותם, לשים לב לדברים. רבי שמעון בר יוחאי, שאומר שאין מפסיקים לא לקראת שמע ולא לתפילה כדעתי, דרב שמעון בר יוחאי אמר, אילו אבינה קיים על תורה דסיני בשעתה נתייבה תורה לישראל, אבינה מתבייק כמו רחמנה דתברה לברנש עטרין פומין, חד יהיה בלי ואורייתא וחד אביד לכל צורכי. שתי פיות מבקש רבי שמעון בר יוחאי, אחד שיהיה לי ואורייתא, עסוק בתורה בצורה מאוד 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 אינטנסיבית ואובססיבית, וחד יאבד לכל צורכי. חזר ואמר, ומה אין חד ולת אלמה יחיל קיים במינדלטוריה דילי, אילו אבו טריין על אחת כמה וכמה. הטרגדיה האנושית שכשיש לאדם את האתגר וההזדמנות, אומר רבי שמעון בר יוחאי, האדם לא ינצל את ההזדמנות הזאת בצורה טובה, הוא עלול לנצל אותה לרעה. שתי פיות זה לשון הרב הריבוע, אנחנו ערב שבת תזריע מצורע, אז זה מסוכן מדי, ויתר על השאיפה הזאת, אבל ויתר על השאיפה של שתי פיות, הוא לא ויתר על ה רצון של עיסוק תורה אינטנסיבי או אובססיבי, של עיסוק תורה מתמיד. ולמה הוא לא מפסיק, אומרת הגמרא? זה שינון וזה שינון. ושאלתי כבר בתחילת הדברים, מה בין רבי שמעון בר יוחאי לדידן? למה הוא יכול להגיד זה שינון וזה שינון, ולמה כל אחד מאיתנו, ונלקח את הדוגמה שיושבים אנשים בסדר הערב בשבע ורבע או עכשיו בשמונה, יושבים ולומדים ואומרים להם תפסיקו ללמוד, תסגרו את הספרים, תקראו קריאת שמע. למה? זה שינון וזה שינון. הגמרא נותנת תשובה לשאלה הזאת. אמר רבי יהודן, רבי שמעון בן יוחאי, על ידי שהיה תדיר בדברי תורה, אינה חביבה אצלו יותר מדברי תורה. קריאת שמע היא חביבה יותר מדברי תורה. אני מדגיש עוד פעם, לדעת הירושלמי, לפי הבנתנו, קריאת שמע היא מצוות תלמוד תורה. רק יש תלמוד תורה כללי, ויש תלמוד תורה בתכנים שקבלת מלכות שמיים. אומר הירושלמי, אצל רבי שמעון בר יוחאי זה לא משנה לו, גם אם הוא לומד ואחות לו תם תמנע, גם אם הוא לומד שור שנגח את הפרה, הוא יודע, גם הפסוקים האלה מקשרים אותו לקודשא בריך, מדבקים אותו בקודשא בריך, על ידי שהוא תדיר בדברי תורה. או בנוסחה אחרת, באותו ירושלמי מופיע פעם שנייה במסכת שבת, ושם הנוסחה היא על ידי שהוא חדיד בדברי תורה, דהיינו הוא מחודד, הוא פונקט, הוא מדקדק, אצלו אין חוכמות. כשרב שמעון בר יוחאי עוסק בתורה, אז הוא עוסק בדבר השם. וכשהוא עוסק בדבר השם, אין אצלו בין דבר השם של באחות לא תן תמנע, לבין דבר השם של ותמנע את הפילגש, לבין דבר השם ששמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. אלו ואלו דברי אלוקים חיים. זאת עבודתו של רב שמעון בר יוחאי. אבל אנחנו זקוקים לשמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, לתלמוד תורה דרך קריאת שמע, כדי שנבין שתלמוד תורה אמור להביא אותנו לאותה דבקות, כדי שאחר כך כשנבוא ללמוד שור שנגח את הפרה, נוכל גם לראות את הזיקה הזאת, להבין את הקשר ואת העומק הזה. כך אומר רב שמעון בר יוחאי בזוהר הנעלם, פרשת בעלותך, דברים שכותב המהר"ל בתפארת ישראל פרק י"ג. אמר רבי שמעון, ואילהו ברנש דאמר דהאורייתא אתא להחזאן סיפורים בעלמא ומילין דהדיוטי. אוי לו לאותו אדם שחושב שהתורה מספרת לנו סיפורים, כל מיני חוויות, סיפורים של הדיוטות, עוד סיפור ועוד סיפור. דיאחר, אפילו בזיב נדן אני אכלין למעבד באורייתא מילין דהדיוטי ושבחה יתיר מכולו. אם התורה רוצה לספר לנו סיפורים, אומר רבי שמעון בר יוחאי, אני סופר יותר טוב מהתורה. אני יכול לייצר סיפורים יותר טובים מאלה. כך אומר רב שמעון בר יוחאי. אילה אחזה מילה דאלמה, אפילו אין כפסילה דאלמה, התבינאיו מילינה אילאין יתרה. יש בספרות העולמית, אומר רב שמעון בר יוחאי, יש ספרות יותר טובה מאשר הספרות של תורה. סיפורים, אם אתה מחפש לקרוא סיפור טוב, פרוזה טובה, אל תחפש אותה בתורה. כך אומר השימה. אלא כל מילין דאורייתא מילין אילאין ורזין אילאין. כך כותב רבי שמעון בר יוחאי. כל דברי התורה הם מילין אילאין ורזין אילאין. זאת אומרת, רבי שמעון בר יוחאי לא רואה בסיפורי תורה, לא רואה בהם סיפורי עדותות. בכל סיפור של תורה, בכל דבר של תורה, רואה בו רבי שמעון בר יוחאי את העומק הגדול, את דבר השם שיורד לעולם. לכן אצלו אין הבדל. אבל אנשים פשוטים שחושבים, אומר, וי להו בני נשא, ולפעמים גם אנחנו מתפתים לחשוב ש... אז אנחנו צריכים את קריאת שמע דרך תלמוד תורה. כך אומר המהר"ל מפרק שם, בהמשך הדברים. ואף על גב, אומר המהר"ל, דהו לא אמר שהתורה היא לבוש למילין עילאין, רק בשביל הסיפורים. שמעון בר יוחאי אמר, אותם סיפורים זה לבושים, לתכנים הרבה יותר עמוקים. ועל זה אומר המהר"ל שרב שמעון בר יוחאי דיבר על החלק הסיפורי של תורה. אומר המהר"ל, אל תתבלבל, זה נכון גם בנוגע לחלק המצוות של תורה, שמכל מקום בכלל הזה גם כן מצוות התורה, שאי אפשר שיהיה בעולם החומרי הזה רק בגוף ועם מצוות הגשמיות, וכמו שברא האדם שיהיה בו הצלם האלוקי הנבדל, כך זאת תורת האדם. אם שכל דברי הדברים עליונים הם עומדים בדברים הגשמיים, וכאשר משיג בדברים הגשמיים, הלא הדברים ההם נמשכים אל הדברים שהם סודי התורה, וכאילו האדם דבק באותו שכל האלוקי, כי התורה היא אחת. דהיינו, כשאדם עוסק בתורה, בעצם דבק בשכל האלוקי. זו הנקודה המרכזית. זו מהותו של עיסוק בתורה. ובמובן מסוים, מהותה של מצוות קריאת שמע, בין אם זה במוקד של תלמוד תורה, בין אם זה במוקד של קבלה, עול מלכותו יתברך, גם לרמב״ם שהמוקד הוא קבלת עול מלכותו יתברך, אני מזכיר מה שהרמב״ם אומר, ותלמודו שהוא העיקר הגדול שהכל תלוי בו. הכל תלוי בו. באותו תלמוד, באותה דבקות שבא לידי ביטוי על ידי לימוד התורה. זוהי תפיסתו של הרמב״ם, זוהי תפיסתו של רבי שמעון בר יוחאי, אלא שרבי שמעון בר יוחאי, זה מה שאצלנו נראה לפעמים כדבר רחוק, הרבה פעמים שואלים, למה ללמוד שור שנגח את הפרה? למה ללמוד, אני יודע, מביג את מדינת הים? אז בקיץ הזה אנחנו נותנים תשובה ככה, לומדים, מתי קוראים את שמע הזה, כולם מבינים למה אפשר ללמוד, למה צריך ללמוד, ומתי קוראים את שמע. אבל צריך לזכור, שלומדים ממתי קוראים נשמע בערבים, כי זה אמצעי דרך כדי להבין את עומק מצוות תלמוד תורה, את היסוד של מצוות תלמוד תורה, של גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך, כדי שנבין, כמו שאומר רב שמעון בר יוחאי, שהתורה כל כולה, מי בראשית בעיני כל ישראל, מי מתי עד השם עוז לעמו ייתן השם מברך תמו ושלום, כל התורה כולה היא דבר השם שיורד העולם, היא דבר השם שמביא לידי דבקות. ואם האדם, אותו אדם חלש שלא מסוגל, וכולנו כאלה, רבי יוחנן בעצמו העיד על עצמו שהוא כזה, כן? אז כולנו יכולים להבין שדרך מצוות קריאת שמע אנחנו יכולים להפנים את הרעיון הזה של תורה כדבקות, של תורה כדבר השם שיורד לעולם, של תורה כמלכות שמיים, וממילא בכל מקום שנפנה בתורה שם נוכל גם אנחנו להתחבר גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך.